הרב בני לאו.
הפרק שלנו, פרק ג', מחולק לשני חלקים. בחלק הראשון, תיאור פנטסטי של בניית החומה של ירושלים על ידי נחמיה, ואז בסוף, החלק השני, תחילת עבודת הסתנה של שונאי ירושלים, של אלה שביקשו לערער את שיבת ציון שלנו. החלק הראשון הוא פשוט החוויה לכל הארכיאולוגים, לכל החוקרים, שמבקשים להבין מה קרה שם בחומות ירושלים. יש לנו רשימה עם שמות, עם שמות שערים, עם שמות המגדלים, ממש סיבוב, סובב ירושלים מצפון, דרך המזרח, דרום, עד שאנחנו מגיעים חזרה מהמערב אל הצפון. יש לנו את כל התיאורים, שער הצון, שער הדגים, שער ישנה, שער הגיא, שער השפוט, שער העין, שער המים, שער המזרח, שער המפקד, וחוזר לשער הצפון. סובב, דרך כיוון השעון, אנחנו לומדים את בניית חומת ירושלים. אולי כדאי כבר בשלב הזה לומר את הגאונות של נחמיה. כשאנחנו מסתכלים על השמות של הבונים, אנחנו לא ניכנס כמובן במסגרת השיעור הקצרקצה הזה להסתכל פסוק אחרי פסוק, אבל רשי מאיר בפסוק כ"ח, שבנו איש כנגד ביתו, אומר רשי, כל אחד היה בונה כנגד ביתו. וזה סוג של ממש הבנה, המנהיגות של נחמיה, שהוא מבין איך אני מייצר מוטיבציה לאנשים שכבר עשרות רבות בשנים גרים בירושלים, ועד עכשיו נשמטו מלעשות את החומה. אנחנו ליווינו את הצהרת כורש לפני המון שנים. תחשבו שעכשיו אנחנו בשנות ה-40 של המאה ה-5 לפני הספירה. אנחנו היינו כבר במאה ה-6 בשנת 539 בהצהרת כורש. זאת אומרת, כמעט 90 שנה עברו מהצהרת כורש ועד ימי נחמיה, וחומת ירושלים פרוצה לגמרי. יושבי ירושלים, אנחנו מבינים, הם שרופים, חלק בשבי, הם עברו ימים קשים ביותר, המורל נמוך מאוד. איך אתה מייצר את הדינמיקה שאתה מצליח להגביה את הרוח של העם כדי שיהיה פרויקט שלם של בניין ירושלים? איש כנגד ביתו, אומר רשי, כל אחד בונה כנגד ביתו. וההסתכלות הזאת היא נורא מעניינת, כי יש פה המון רשימה של שמות שאנחנו לא מכירים, אבל דרך הבדיקה הזאת של השמות אנחנו רואים חלק בונים, חלק מחזיקים, חלק מקימים. החוקרים והפרשנים ניסו פסוק אחרי פסוק להבין את הדינמיקה הפנימית שמתרחשת שם. זה שיעור ארוך להבין את כל המהלך אולי גם הדמוגרפי, להבין מה מתרחש שם, איזה גודל נבנתה חומת נחמיה. רוב החוקרים אומרים שחומת נחמיה היא קטנה יותר מהחומה שהייתה ירושלים, בגלל שהוא רצה להיות אקוויוולנט, מדויק, בין מספר היושבים לבין חומת ההגנה, כדי שלא יהיו חללים ריקים בתוך העיר. לא ניכנס כרגע להסתכלות הארכיאולוגית וההיסטורית המדויקת של איך נראתה חומת נחמיה. ברור אבל דבר אחד, ברוך אומר ועושה, נחמיה פועל, נחמיה מייצר תנועה, כנראה תנועה מאוד מהירה, בגלל שהתגובה הגבה במקביל. והיא כאשר, פסוק למד ג' אצלנו בפרק, והיא כאשר שמע סנבלת כי אנחנו בונים את החומה, וייחר לו ויכעס הרבה וילעג על היהודים, ויאמר לפני אחיו וחיל שומרון, ויאמר, מה היהודים האומללים עושים? היעזבו להם? היזבחו? היחלו ביום? היחיו את האבנים מערימות האפר והם השרופות? וטוביה המוני אצלו. ויאמר, גם אשר הם בונים, אם יעלה שועל ופרץ חומת אבניהם. תשימו לב למה שקורה פה. אנחנו עכשיו בפרק ג', אבל נתחיל להתבונן באלה שלועגים, שונאי ירושלים, אלה שמבקשים לשבור, לחבל בתהליך הבניין של שיבת ציון של נחמיה. קודם ראשון לכולם, סנבלת החורני. הסנבלת הוא דמות שמלווה את ספר נחמיה כולו, אבל צריך לומר לא רק את נחמיה. מי שהאוזן שלו קרויה לכתיבה של הספרות והשירה הציונית של אורי צבי גרינברג, של אחרים, הביטוי סנבלת הוא הביטוי אולי המדויק והאכזר ביותר, לקוחות שנמצאים בפנים ומבקשים לערער את הבית. אלה שחיים כאילו מבחינת הזיהוי הלאומי או האתני, שייכים לך, שייכים למעגל שלך, אבל העין שלהם רעה, והם פונים אל שלטון זר ומבקשים לערער את האחיזה שלך, לערער את הבנייה שלך. אנחנו ממש יודעים את הביטוי הזה של סנבלט, להיות סנבלטים, זה הפך להיות מושג אצל אנשי הימין בימים של ראשית המדינה. היום, לדאבוני אני צריך לומר, הריחוק מהתנך הוא כל כך גדול, שכבר להגיד סנבלט זה נשמע שפה זרה. אז מי אתה סנבלט אחורני שמבקש להיות האויב של שיבת ציון? החוקרים התלבטו הרבה על מקורו של השם סנבלט, אבל די ברור לנו, דווקא ממקורות חיצוניים, שבאמת סנבלט במבט מבחוץ היה נחשב לחלק מאלה ששייכים לפה. אני אומר אלה ששייכים לפה, אני לא רוצה להגיד היהודים. אלה ששייכים לפה בעין חיצונית זה אומר בני אברהם, יצחק ויעקב, אולי הישראלים והיהודים גם יחד. אנחנו הרי מדברים בשיבת ציון על פירוד גדול. אנחנו מדברים על חוויה קשה מאוד שבני יושבי המקום לא יכלו למצוא יד משתפת עם העולים מבבל. זה מופיע לנו בפרק ד' בספר עזרא, כששרי יהודה ובנימין שמעו כי בני הגולה בונים היכל להשם. מדובר על העלייה הראשונה, לא על העלייה השנייה. מדובר על העלייה שאחרי הצרת כורש, שמגיעה קבוצה מיושבי הארץ אל זרובבל ואל ראשי האבות, והם אומרים להם, נבנה עמכם, כי ככם נדרוש לאלוהיכם. אנחנו שייכים לאותו צד, אנחנו חלק מכם. אנחנו היינו פה בימים שמלך אשור העלה אותנו לפה, זאת אומרת, זה סוג של השומרונים, וזרובבל ויהושע, הכהן הגדול, ושאר ראשי האבות אומרים, לא, לא לכם ולנו לבנות בית לאלוהינו, כי אנחנו יחד נבנה להשם אלוהי ישראל. אתם ואנחנו זה לא אחד. אנחנו יחד זה אומר בלעד. ומהרגע הזה אומר לנו ספר עזרא פסוק ד' בפרק ד', ואי עם הארץ מרפים ידי עם יהודה ומבעלים אותם לבנות. אז כבר דיברנו על האיגרת של רחום שבימי ארתחשסתא הוציאו איגרת לעצור את הבנייה וארתחשסתא נענה, ועכשיו נחמיה הצליח לשדל את המלך ואומר אנחנו נבנה, אנחנו חוזרים ובונים. ומסתבר שסנבלט הוא ראש המעכבים, ראש המחבלים, הוא שייך למשהו אלינו. אנחנו נגלה בהמשך שהוא לא סתם מישהו, אלא הוא הפכה, כלומר השליט של השומרון. הוא ממנהיגי השומרון, כנראה ממנהיגי אותם יושבי הארץ, שהם שייכים לשבטי ישראל הקדמונים, אחרי גלות אשור, זאת אומרת אחרי גלות עשרת השבטים, יש לנו תושבי הארץ, הם קיבלו עליהם את תורת משה, הם קיבלו עליהם את האמונה באלוהי ישראל, אבל הם לא יהודים, הם לא שבט יהודה. הם שייכים לשבטי השומרון, הם שייכים לממלכה הצפונית, וכשהם באים אל אנשי יהודה ואומרים, בואו נהיה ביחד, אנשי העלייה הראשונה, יהושע וזרובבל, הודפים אותם, ומהרגע הזה יש לנו מלחמה. יש לנו את שרי יהודה, שנינסו בכל הכוחות שיש להם, גם בדיפלומטיה, וכנראה גם בכוח הזרוע, מנסים לעכב את בניין ירושלים, וראש לכולם סנבלט. איך אנחנו יודעים שהוא מבפנים? כי כשאנשים מבחוץ פונים אליו, אז הם קוראים לו מישהו מבפנים. למשל, יש לנו מכתב שיהודי יב פנו גם אל פחת יהודה, אני מדבר על שנת 407, זה אומר בערך 30 שנה אחרי ימי נחמיה. פונים יהודי יב ומבקשים עזרה לשקם את המקדש שלהם. המקדש של יהודי יב זה סיפור בפני עצמו. אל מי הם פונים במכתב? מכתב שנמצא במערה מצפון ליריחו בוואדי דליה. והמכתב הזה של מקדש יב הוא כל כך חשוב. אל מי הם פונים? הם פונים ככה. קודם כל ליוחנן הכהן הגדול בירושלים, שזה ברור יהודי משלנו, אנחנו מכירים אותו עוד מהשושלת שעזרא מספר לנו ברשימת העולים, זה יוחנן הכהן הגדול. גדול, ואל דליה ושלמיה בני סנבלת פחת השומרון. זאת אומרת, במקביל אנשי יב, היהודים יב, הם שמבקשים עזרה לבנות מקדש, מכאן ומקדם, פונים ליהודה ופונים לשומרון, פונים לסנבלת ופונים ליוחנן. הם מקבלים תשובה, כשאנחנו קוראים את האיגרת שלהם, הם מקבלים תשובה רק מבני סנבלת, הם לא מקבלים שום תשובה ממנהיגי ירושלים. כנראה התפיסה הדתית, התיאולוגית של אנשי ירושלים אומרת, רק ירושלים, אין מקדש במקום אחר. ולעומת זאת, דליה והבנים של סנבלת, הם עונים לו, הם עונים ונותנים עזרה ליהודייב, כנראה תפיסת עולמם אומרת, ירושלים היא לא בלעדית. כמו שאנחנו בונים מקדש בהר גריזים, אתם תבנו ביב וכל אחד יבנה במקומו. הנה לכם הוכחה ממש מאיגרת חיצונית שסנבלת שייך בעיניים של יהודי יב, בעיניים החיצוניות, כשהם מסתכלים מי שייך אלינו, השומרון ויהודה, אלה שתי יחידות ששייכות לבית אב אחד, אבל בעיני היהודים זה שתי יחידות ששייכות לשני עמים, אנחנו נבדלים, וסנבלת מגיב אל ההבדלה הזאת בשנאה אדירה, והופך להיות גדול הצרים כנגד ירושלים. יחד איתו, נגיד בקיצור, נמצא טוביה העבד העמוני. על טוביה יש לנו מחקרים מקסימים, מדהימים, שמדברים באיזשהו חיבור ענק ענק אל ההיסטוריה של ישעיהו הנביא בימי אחז. זה מרחיק אותנו הרבה הרבה שנים אחורה. זה כמעט 250 שנה אחורה, כשניסו למרוד בירושלים בימי עליית אשור, בימי תגלת פיל עשר מלך אשור, היה ניסיון של קואליציה בין ישראל וסוריה, של רצין מלך ארם ובין רמליהו מלך ישראל, ניסו ביחד לעשות קואליציה ולהפיל את מלך יהודה, את אחז המלך. איך הם ניסו? נאמר לנו בישעיהו פרק זין, נעלה ביהודה ונקיצנה ונבקיענה אלינו, ונמליך מלך בתוכה את בן תבעל. בן תבעל לימים הופך להיות בן טוביה, ובאזור האזור העמון, אזור דרום הגלעד, מתברר שיש לנו אזור, חפירות שנעשו באזור תל ערק אל אמיר, שמעל ועדי סיר בגלעד הדרומי, אם תרצו 17 קילומטר מרבת עמון, נמצא ארמון מפואר, ארמון ענק, ולידו ממש מערת קברים בסלע, ובתוך המערה הזאת יש כתובת, כתובת שנשארה ונאמר עליה טוביה, טוביה בכתב ארמי שניתן ממש לקרוא אותו בשפה שלנו, ואנחנו מבינים שזה בית טוביה, בית צבעל, משפחה ששייכת מצד אחד ליהודים, ומצד שני היא מתגייסת כל הזמן לנסות להשתלט גם על יהודה. והנה הקואליציה, סנבלת מצד אחד אחורני וטוביה עמוני, חוברים יחד לנסות לשבור את הרוח ולשבור את החומר בעליית נחמיה. נחמיה שלנו בפרק ג' שומע את הלג שלהם, שומע את צקצוק הלשון שלהם. בשלב הזה הם רואים את הבנייה והם עדיין לועגים. הם לא מבינים כמה נחמיה רציני. כועסים מאוד ולועגים. מה היהודים האומללים עושים? היעזבו להם? היזבחו? היחלו ביום? היחיו את האבנים? וטוביה לועג ואומר, הם יבנו אבל שואל יעלה ופרץ את החומות. זה שטויות מה שהם עושים, זה כמו אבני לגו. ונחמיה שומע ושותק, מתפלל אל השם, אומר נחמיה, שמע אלוהינו, כאינו בוזה, השב חרפתם אל ראשם, ותנם לביזה בארץ שביה. הוא מתפלל ואומר, הם יקללו ואני אבנה. והוא בונה ומסתיים הפרק, ותיקשר כל החומה עד חציה, כוונה שישלימו מסביב סביב את כל החומה, עד חצי הגובה שלה, ויהי לב לעם לעשות.